אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימון מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות. ההסקט שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בפרק הקודם התחלנו את המסע בעקבות הסכסוך הישראלי-פלסטיני בניסיון להבין איך אנחנו מתבוננים במציאות ומה משפיע על האופן שבו אנחנו רואים ורואות אותה. מתברר שכמעט תמיד יש לנו מראש קונספציה מסוימת בנוגע למציאות. והקונספציה הזאת הרבה פעמים קשורה לאיזו קטסטרופה גדולה, חזון אפוקליפטי מזהיר שעוד רגע בא עלינו לרעה. ומתברר גם שהנטייה הזאת לחשוש מאיזו אפוקליפסה גדולה, היא לא רק נטייה ישראלית או יהודית שמבוססת דווקא על ההיסטוריה שלנו, אלא היא ממש נטייה אנושית אוניברסלית. מחזון יוחנן, דרך נוסטרדמוס ובאג 2000, ועד משבר האקלים, האנושות תמיד היטיבה לנבא את סוף העולם. העניין הוא שאפוקליפסה טובה לא רק מייצרת חרדה, היא גם מייצרת פוליטיקה. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. מה הקשר בין האפוקליפסות שאנחנו חוששים מהן ובין הדעות הפוליטיות שאנחנו מחזיקים בהן? רמז? קשר מאוד לא מקרי. שלום מיכה.
שלום אפרת.
בפרק הקודם דיברנו על אחת מאבני הדרך בהיסטוריה הישראלית, מלחמת יום כיפור, הקונספציה של הקונספציה, והקונספציה של הקונספציה של הקונספציה, ובסוף בסוף כשחפרנו עמוק, הגענו לאיזושהי תחושה מאוד מאוד יסודית, אני חושבת בסיסית, בישראליות ובעם היהודי בכלל, שיש איזה חורבן גדול על הסף, שאנחנו על סיפו של חורבן גדול. ותהינו, או אני תהיתי, אם זאת תכונה יהודית, שהיא לא, כן, מנותקת מההיסטוריה שלנו ומההקשר שלנו, של קטסטרופות שרדפו אותנו, ובאמת הרבה פעמים שהיינו על סף חורבן סופי, או שזאת איזושהי תחושה אנושית בסיסית, שתמיד יש איזו קטסטרופה שעומדת על, על הסף.
אם מקשיב לפוליטיקה לא רק בישראל, ובכל העולם אנחנו נראה שאנחנו תמיד על סף אפוקליפסה, תמיד על סף חורבן. השמאל באמריקה היום, היה לו ברור שאם טראמפ נשאר בשלטון, כל הציביליזציה האמריקאית הולכת להתמוטט. דרך אגב, ימנים חושבים שאם הפרוגרסיבים צוברים כוח, זה הסוף של הכל.
כן. כן?
אגב, בישראל, ימנים מרגישים שאם השמאל יקבלו את רצונם, זה הסוף של ישראל. השמאל מרגיש שאם ישראל תישאר ותיישב את השטחים, זה הסוף של ישראל. אנחנו כל כך מהר שולפים את התרחיש האפוקליפטי במסגרת השיח הפוליטי שלנו, ואני רוצה לטעון שזאת לא מניפולציה. זה לא פשוט דרך לנצח בוויכוח, להגיד, היי, אם נעשה את מה שאתה חושב, הכל ייחרב. אנחנו באמת מאמינים בזה.
אוקיי, שזה דווקא, יאללה, כאילו, איך אומרים, bring it on, כי אני כל הזמן חושבת שזה באמת איזשהו תרגיל רטורי כזה.
לא, לא, לא.
או שזה מעיד על זה שנהיינו היסטרים.
לא נהיינו היסטרים?
תמיד היינו היסטרים, אתה אומר.
דאגלס מארי, שמציג איזשהו אפוקליפסה, איך עוד רגע אירופה נחרבת, בגלל הגירה, יש לו תחזית איך אירופה הולכת להתמוטט עוד רגע. אבל ברגע של פיקחון, אומר דאגלס מארי, האמת היא שבכל דור הרגישו שאירופה הולכת להתמוטט. ואז אומר, חלק מתולדות אירופה זה לחזות את הסוף של אירופה. זה חלק מהסיפור, ואז דאגלס מארי נותן את החיש האפוקליפטי שלו, והוא אומר, תמיד חשבו שהעולם הולך להיחרב, הפעם זה אמיתי.
כן, נוסטרדמוס וזה, אבל הפעם זה אמיתי.
הפעם זה אמיתי. אז העולם זה אירוע, זה תופעה, שתמיד אנחנו מרגישים שהולכת להסתיים, וכשאתה לומד היסטוריה, ואתה יודע שתמיד הרגישו ככה ביחס לעולם, זה לא פוגע בתחושת הוודאות. תמיד הרגישו כך, הפעם זה אמיתי.
כן.
הפעם זה הולך לקרות.
אז מאיפה זה הגיע, התחושה הזאת?
זאת אחת מהשאלות העמוקות שאנחנו צריכים לשאול כדי להבין פוליטיקה. כי אם התחושה האפוקליפטית, אם האפוקליפסה, זה חלק כל כך דומיננטי בשיח הפוליטי שלנו, כדאי להתבונן לעומק בתחושה הזאת. כי אולי אם נבין אותה, נוכל להבין טוב יותר את הפוליטיקה, את העולם שאנחנו חיים בו.
קדימה.
את יודעת, במיתוסים העתיקים, המסופוטמים, הנורדים, היוונים, הם מיתוסים על איך העולם נוצר. ותמיד יש מלחמה גדולה בין האלים, נניח במסופוטמיה, בין מרדוך לתאמת. גם במיתוסים הנורדים יש מלחמות בין אלים. והעולם שלנו, אפרת, הוא סוג של תוצר לוואי של מלחמות טיטני, מלחמות אלים. העולם כביכול נוצר מתוך מלחמה.
אתה קראת לזה מלחמת העולם הראשונה.
כן, אני חושב שזה שנון. סליחה שאני אומרת. מלחמת העולם, המלחמה שמייצרת את העולם הראשונה, הראשונית, הבתולית, מכאן הכל התחיל. ואת יודעת, דתות מונותאיסטיות בעולם שכופרות באלים ובמיתוסים, ובכל מיני סיפור שיש מלחמה או קטסטרופה גדולה שקדמה לעולם, שהולידה מתוכה את העולם, אז לדתות מונותאיסטיות, התנך, קשה עם זה. יש אולי שרידים של מיתוסים, אבל אין מיתוס, אין מלחמות אלים, והעולם הזה נברא במאמר האל וברצון האל, ולא במסגרת איזשהו מלחמות אלים. אבל מה שמאוד מעניין, שמסתכלים על התנך, ואני חושב ספציפית על יחזקאל למדחת, מלחמת גוג ומגוג, ויותר מאוחר, התנך הולך להשפיע על הברית החדשה, והברית החדשה מסתיימת בספר שקוראים לו חזון יוחנן, הם מתארים מלחמה גדולה, לא מלחמה שהולידה את העולם, מלחמה שתסיים את העולם.
הם כאילו מעתיקים, לא במובן של לחכות, אלא במובן של להעביר כן. את המלחמה הגדולה מההתחלה לסוף.
בדיוק.
כאילו היא לא הולידה את העולם, אלא היא תסיים את העולם.
בדיוק. זה לא שיש קטסטרופה קוסמית קדומה שיצרה את העולם.
יש קטסטרופה קוסמית גדולה שתסיים את העולם.
שתסיים את העולם.
כן.
ועכשיו נורא מעניין, למדתי פעם מיוסף דן, מורי מאוניברסיטה העברית לפני הרבה שנים, שהוא טען שאין שנה בהיסטוריה היהודית, שאין על השנה הזאת חישובי קץ. במובן של
סוף.
קץ ההיסטוריה.
כן, כן.
אני ואת היינו בכיתה ד' בשנת תשמד.
תשמ"ד, 1984.
נכון. זוכרת שאסור להגיד תשמד?
כן.
שינו את זה לתשדם, כדי שלא יהיה השמדה. אבל גם תשמה היו חישובי קץ. וגם על תשמיו היו חישובי קץ. היכולת שלנו לדעת שעכשיו זה הסוף, היא יכולת בלתי נגמרת, כדי שאני כל מחשב קץ. תגידי לו, את הנתון, אתה יודע שעל כל שנה בהיסטוריה היהודית יש חישוב קץ?
אה, כן, אבל על השנה זה נכון.
הפעם זה אמיתי. כן. ואגב, אני תמיד מאמין להם, כן, נכון. עוד תדמוס אמר, כן, זה כנראה נכון. זוכרת ב-2012, הלוח של המאיה מסתיים ב-2012, אז הרבה אנשים חשבו ש-2012 זה אמיתי. בכל מקרה, אין שנה שאין עליה סימנים.
זוכרת בג 2000?
בג 2000, נכון.
בדצמבר 1999 הייתי על איזה הר בנפל, ואשכרה חשבנו לקום מחר בבוקר, ואת מה יהיה את מי שהשארנו בארץ מאחורינו.
אז לא היה בג 2000.
כן.
חשבנו שאנחנו אחרי האפוקליפסה, ואז ב-2001 הגיע 9-11.
כן.
ואז כולם חשבו ב-9-11, אוקיי, זהו. עכשיו, זהו. ואני שמח שאתה מדברת על בג 2000, ואנחנו אומרים על 9-11 ועל כל מיני תחושות אפוקליפטיות, בגלל שמסתבר שיש קשר עמוק בין דת לאפוקליפסה, אבל גם איפה שאין דת יש אפוקליפסה, יש תחושה שאנחנו מסף חורבן. אגב, המובן של אפוקליפסה זה לא חורבן. אפוקליפסה, זו מילה ביוונית, המובן שלה זה חזון. הספר האחרון של הברית החדשה קוראים לו חזון יוחנן, או ביוונית האפוקליפסה של יוחנן. מה התוכן של הספר הזה?
חורבן.
חורבן טוטלי, קטסטרופלי של העולם. הרבה מוטיבים מהאפוקליפסה של יוחנן מוכרים להרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו, כמו 666, מספר השטן. כל המוטיבים האלה מגיעים מהספר הדרמטי הזה. ועם הזמן, מכיוון שבחזון יוחנן, באפוקליפסה של יוחנן, מתוארת דרמה שתסיים את העולם.
אז המילה אפוקליפסה הפכה להיות סינונימית, מילה נרדפת לחורבן.
נכון. אז אמרת, כאילו, הדת יצרה את האפוקליפסה. אז היית חושבת, איפה שיש חילון, ואיפה שמשתחררים מהדת, נשתחרר גם מהאפוקליפסה שמתוחזקת על ידי הדת. אבל החדשות המעניינות הן, שגם כשהדת דואכת, האפוקליפסה, האמונה שהנה עוד רגע זה נגמר, לא דואכת.
אנחנו כל כך מתוכנתים לחשוב בתבנית הזאת, בתבנית שהדת יצרה לנו לאיזשהו סוף כזה, למלחמה גדולה, איזה חורבן גדול שיבוא בסוף, שהעולם החילוני יצק לתוך התבנית הזאת את התכנים של עצמו.
זאת אופציה אחת. שהדת יצרה תבנית מחשבתית מסוימת, הדת קרסה, התבנית נשארת. זה כאילו אנרציה של הדת גם בלי הדת. אופציה אחרת, זה שיש משהו בנפש האנושי שמרגיש קמאי מאוד.
שפשוט הדת התחברה אליו.
הכל הולך לחרב. הדת מבטאת את התחושה הזאת. איפה שהדת נעלמה, התחושה לא נעלמה.
כן.
היא פשוט תמיד הייתה שם. תמיד אתה מרגיש, אוי אוי אוי, זהו, עכשיו הכל יחרב. והתחושה הזו היא תחושה קמאית, אנושית, עמוקה. הדת נעלמה, התחושה הזאת, במלחמה הקרה, אנשים האמינו, הכל על סף חורבן, משבר הטילים בקובה. כאילו, כל רגע העולם יחרב.
כן, והמעניין הוא שיש קשר עמוק בין התחושות האפוקליפטיות שלנו לבין הרעיונות והדעות הפוליטיות שלנו. זה מה שמעניין אותה, הרי לשם כך התכנסנו.
ואולי זה סגווי מעולה להתבונן במשהו מוזר שקורה היום בעולם. אנחנו נשתחרר גם מישראל בעולם הערבי, כן? אירופה, ארצות הברית, בעולם הערבי, מתחרות ביניהם שתי אפוקליפסות, שיהיו מוכרות מאוד. אפוקליפסה אחת זה אפוקליפסה האקולוגית. התחושה שאגב אני מאוד מזדהה איתה, שעוד רגע הכל מתמוטט. הולכת להיות חורבן אקלימי. אנחנו רגע לפני חורבן אקלימי. זה לדעתי הגרסה הכי מעודכנת שהתחושה האפוקליפטית. ודרך אגב, מכיוון שאני כן מאמין שיש התחרמות גלובלית, אם תגידי לי, אבל מיכה, תמיד חשבו שהעולם הוא הולך להסתיים? העולם כפי שאנחנו מכירים, אתה הולך להסתיים, אז אני אגיד לך...
כן, אבל הפעם זה נכון.
הפעם זה נכון.
כן, לא, כי כשאתה משתמש במילה תחושה, יש תחושה שיש קטסטרופה אקלימית שהולכת לקרות. זאת לא תחושה, זה מבוסס על עובדות.
במקביל, יש עוד תחושה מאוד חזקה, והיא שהמערב, כפי שאנחנו מכירים אותו, הולך לשקוע ולהתמוטט ולאבד את הייחודיות שלו. הערכים של המערב, דמוקרטיה, חופש, זכויות אדם.
ליברליזם.
ליברליזם.
הומניזם.
שוויון לפני החוק. כל הציוויליזציה המפוארת הזאת היא על סף התמוטטות. עכשיו, מה שמעניין, שמי שמרגיש שהציוויליזציה המערבית הולכת כל רגע להתמוטט, זה בדרך כלל אנשים מהימין. ומי שמרגישים שמערכת של הטבע, המערכת האקולוגית הולכת להתמוטט, זה בדרך כלל אנשים מהשמאל. וזה מעורר תהייה מעניינת. למה אם אתה ימין אתה מרגיש שהמערב וערכי המערב הם תחת מתקפה ועוד רגע המערב מתמוטט? ולמה צריך להיות שמאלני בשביל להרגיש שכל המערכת האקולוגית יוצאת מאיזון ועוד רגע היא מתמוטטת? ודרך אגב, למה אי אפשר להאמין?
בשניהם.
בשניהם, בתובנה אחת. זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי היא שואלת מה הקשר בין הזהות הפוליטית שלך לבין החרדה האפוקליפטית שלך.
כן, כי אנחנו נוטים לחשוב בדרך כלל שחרדה זה דבר ראשוני מאוד. הוא לא רציונלי, נכון? זה לא פחד. פחד זה כשאתה מפחד ממשהו ספציפי. חרדה זה משהו שהוא לא בכך רציונלי, הוא גם לא תמיד ממוקד במשהו. זה כאילו משהו שבא מהבטן, ממבנה נפשי, מאיזושהי נטייה אישיותית. החרדות הן טרום רציונליות, הן כאילו משהו רגשי כזה אישיותי. ורק אחר כך מגיעות הדעות שלנו. אבל בעצם מה שאתה אומר פה, זה שזה אולי הפוך.
אני אומר, זה צירוף מקרי מעניין. אבל ימנים נוטים פחות לפחד מהסיפור האקלימי. אבל לעוד מפחדים מהגירה של ציוויליזציה עוינת אל תוך אירופה, שתביא לחורבן הציוויליזציה הליברלית המערבית האירופאית. ואם אתה שמאלנית, אתה נוטה לא לפחד מזה. אבל מאוד לפחד מהתחרמות גלובלית ומכחונים שנמסים. אז צריך לשאול, למה... צירוף מקרים מדהים, ימנים נוטים לפחד מדברים ששמאלנים לא מפחדים מהם, ולהפך, או אמור לי מה האפוקליפסה שלך, ואומר לך מה הדעה הפוליטית שלך. ונדמה לי שכדי להבין, יש כאן משהו מאוד מאוד עמוק, שכדי להבין אותו, אנחנו צריכים להתעמק באפוקליפסות המתחרות האלה.
אוקיי, בוא ננסה להתעמק. במידת הסביר, לא להיבהל, בשני האפוקליפסות המתחרות האלה. בסדר? בוא נתחיל עם המשבר הסביבתי.
אוקיי, המשבר הסביבתי הוא... הדרך הכי טובה שאני למדתי להבין אותה, אני אנסה להסביר איך אני מבין את זה. באמצעות האנלוגיה הבאה, כשאנחנו רוצים להבין את הבריאות של אדם, של גוף האדם, אז לפני כמה שנים הלכתי לאיזשהו צ'ק-אפ כזה, אתה מגיע לגיל 45, צריך לעשות צ'ק-אפ של כל הגוף שלך, אז מה שאתה מקבל זה נייר עם הרבה מספרים. יש מספרים שמספרים את הסיפור שלי, של מיכה. מה המשקל, מה הגובה, זה מספרים. מה הדופק, זה מספר. מה לחץ אדם, קולסטרול בגוף. סוכר, יש מספרים. מסתבר שגם לכדור הארץ יש מספרים שמספרים את הסיפור שלה. מידת החומציות של הים. הפחמן נכנס לתוך הים ומגביר את מידת החומציות שלו, כן? יש מספרים. עכשיו, ממש כמו שקשה לקרוא את המספרים, כאילו קולסטרול וסוכר, כאילו מה זה אומר, צריך רופא, צריך איזושהי מומחיות אקלימית בשביל להבין מה המשמעות של המדדים הבסיסיים, אבל המספר אולי היחיד שדרכו ננסה להבין את זה, זה הטמפרטורה. אנחנו יודעים שיש לגוף שלנו טמפרטורת מקסימום וטמפרטורת מינימום, נכון? נראה לי ש-36.7, נדמה לי זה...
זה הרגיל.
זה הרגיל, okay. ואז יום אחד אתה קם, לא נעים לך, אתה 38, יש לך חום. למה? טמפרטורת הגוף שלך היא מעל למה שהיא אמורה להיות. הטענה היא, לכדור הארץ יש חום. למה? טמפרטורת כדור הארץ עולה על מה שהיא אמורה להיות כדור. כדי שתוכל לקיים את תוך הציוויליזציה. אוקיי, אז זה בסדר שיש לי חום, יש לכדור הארץ חום, קצת ימים חמים, בסדר, לא נעים, נדליק את המזגן, הכל יהיה בסדר.
כן, הבעיה שכדור הארץ לא יכול לקחת אקמול ולהוריד את החום.
נכון, קשה לכדור הארץ להוריד את החום. אבל יש משהו או יותר מפחיד. ולמה זה אפוקליפטי? יש גבול מקסימלי לחום גוף שלנו. אם אנחנו חולים בחום מעל 43 מעלות, אתה גמור, אתה מת.
ופה גם אקמול לא יעזור.
ופה גם אקמול לא יעזור. זה בלתי הפיך, בגלל שהחלבונים שלנו עוברים תהליך של דנטורציה, נגיד זה בשפה פשוטה, החלבונים שלנו מתבשלים, וזה בלתי הפיך. אם זה קורה לאורך זמן, אין דרך חזרה. נכון, אם מדי פעם מספרים על מישהו שמאים ממכת חום, זה פשוט טמפרטורת הגוף עברה את טמפרטורת
המקסימום.
קרה שלה, את המקסימום. בהשאלה, גם לכדור הארץ יש טמפרטורת מקסימום, שמעל הטמפרטורה הזאת, ציביליזציה לא יוכל להתקיים. העניין הוא שאנחנו יודעים מה טמפרטורת המקסימום של הגוף. 42 מעלות. גג. אנחנו לא יודעים מה הטמפרטורת המקסימום של כדור הארץ, עוד לא היינו שם.
כן, פשוט לא מדדו את זה אף פעם. אף אחד לא חי כדי לדווח על זה אחר כך.
אז אומרים, אנחנו יודעים מה הייתה הטמפרטורה הממוצעת בתקופת המהפכה התעשייתית, והשאלה היא כמה מעלות מעל הטמפרטורה הממוצעת בימי המהפכה התעשייתית, כדור הארץ יכול להתחמם ולהישאר מקום שבו אפשר לקיים בו ציביליזציה. ופה יש מחלוקת, כן. אבל בוא נגיד שברור לנו שיש טמפרטורת מקסימום. ועוד דבר שיש הסכמה רחבה אבל לא מוחלטת, שכדור הארץ, הטמפרטורה הולכת ועולה.
כמו שאמרת קודם, יש לו חום.
כן, יש לו חום. אז אם טמפרטורת כדור הארץ תעבור את המקבילה של 42 מעלות בגוף האדם, יקרו דברים נוראים.
אנחנו פשוט לא יודעים כרגע אם אנחנו נמצאים במצב של 38 מעלות או של 40.
ואז צריך לשאול, מי מחמם את כדור הארץ? אז הסברה הרווחת בקהילה המדעית, היא שמי שמחמם את כדור הארץ, עד למידה שבני אדם לא יוכלו לחיות בה,
הם בני אדם,
מאוד כן. חמוד מצדנו. זה כמו אדם יחס לחדר, מדליק את המזגן, מתחיל לחמם את החדר, מגביר את הטמפרטורה של המזגן, עד שכל כך חם שהוא כבר לא יכול להיות בחדר. ואז הוא שואל, מי חימם את החדר כל כך? כן, בני אדם נכנסו לכדור הארץ, מחממים אותה, עד המידה שאולי כבר לא יוכלו לחיות בה. איך נראים החיים שברגע שאנחנו כבר לא יכולים לחיות בכדור הארץ? זה לא נראה טוב. כחונים נמסים, עליית פני הים. נכון, זה נשמע מאוד מאוד מפחיד ומאיים, בעיקר אם אתה חי במיאמי או בתל אביב.
כן.
כן? מדבור שהולך ומתפשט.
שריפות שמשתוללות בכל העולם.
שריפות שמשתוללות. זאת אומרת, בעיקר מה שמדובר כאן על מזג אוויר מאוד מאוד לא יציב, אסלון הטבע הם יותר גדולים, והתדירות שלהם מופיעה בכל בתדירות יותר גבוהה. ומה שחשוב, בשביל להיות חקלאי, מה שצריך זה בעיקר יציבות אקלימית. צריך לדעת כמה זמן החורף, כמה זמן הקיץ, לחשב בעולם שבו מזג אוויר משתגע, שבו יש אירועים אקלימיים נדירים באופן תדיר ולא נדיר בכלל, אי אפשר לייצר מחזורים חקלאיים, אבל הכל מתחיל על פי הבנתי בגלל שינוי בפרמטרים, במספרים הבסיסיים, שאחד המרכזיים שלהם זה טמפרטורת כדור הארץ, והטענה היא, אנחנו מגברים את הטמפרטורה, וככה הפעילות האנושית מייצרת כדור הארץ, שלא מאפשר המשך של פעילות אנושית.
אז זאת אפוקליפסה אחת שהיא קיימת, אנחנו שומעים עליה יותר ויותר, זאת אומרת, זה התחיל כזה לפני 20 שנה כבר היו כאלה שדיברו על זה, אבל היום זה ממש...
המון אנשים מרגישים שהעולם הולך להסתיים.
כן, אירופה מאוד מאוד עסוקה בזה. ובאמת האירועים הקיצוניים האלה של מזג האוויר הולכים ומגיעים יותר ויותר, ובאמת קשה להתעלם מזה כבר. בוא נדבר רגע על האפוקליפסה המתחרה.
אפוקליפסה המתחרה יש לה הרבה ניסוחים, אבל מי שאסף את הניסוחים, אני חושב, בצורה מאוד מאוד טוב, בצורה בהירה ופופולרית, זה כותב והוגה בריטי בשם דאגלס מארי. אני רוצה רגע להקריא לך משפט מהספר שלו, המוות המוזר של אירופה. הנה, ספר אפוקליפטי. אירופה הולכת למות. ואני מקריא. אירופה מתאבדת. אחר כך הוא ממשיך. כשיתמו חייהם של רוב האנשים החיים היום, אירופה כבר לא תהיה אירופה. ועמי היבשת יאבדו את המקום שהם רואים בו בית. תנאי כזאת, אירופה זה לא רק מקום, אירופה זה תרבות. אירופה זה ערכים, ערכים ליברליים, רציונליות, הומניזם, זכויות אדם, דמוקרטיה וחופש. כן, זה אירופה. טוען דאגלס מארי, כל הציביליזציה הזאת היא על סף התמוטטות, על סף קריסה, עוד רגע זה נגמר, האירוע הזה של המערב.
וזה לא בגלל שיש אירועים קיצוניים של מזג האוויר והתחממות גלובלית, זה לא,
לא
בגלל זה.
לא, זה לא בגלל זה.
אז למה זה?
בעיקר בגלל הגירה. טוען דאגלס מארי, ויש לו כאן תזה מאוד מאוד מעניינת, שאני מציע לאנשים לקרוא את הספר הזה, אבל מאוד מאוד מעניינת, שהולכת ככה. השילוב של הגירה של אוכלוסייה לא אירופאית, הגירה מסיבית, לא אירופאית, אל תוך אירופה, יחד עם אובדן הביטחון העצמי התרבותי של אירופה, אירופה כבר לא מאמינה בעצמה, השילוב הזה הוא שילוב קטלני, זה מוליך למוות המוזר של אירופה. למה? מה זה אומר אובדן הביטחון העצמי של אירופה בעצמה? היא לא מאמינה שהתרבות שלה יוצאת דופן, היא מפוארת. אלו נטיות שבהקשר אחר יכונו פוסט-מודרניזם. זה תרבות של המון המון אשמה, המון המון גילט, אירופאים מרגישים אשמים עבור שנים של
קולוניאליזם.
קולוניאליזם, אימפריאליזם. הוא טוען, אירופה קורסת תחת המשקל של הגילט שלה, של האשמה שלה.
סוג של שנאה עצמית.
כן.
שהתפתחה שם.
אחד הייצוגים שהתחושה הזאת של האשמה העצמית, אומר דאגלס מארי, של אירופה שהם לא יכולים להציע לאף אחד, הייצוג של זה זה רב תרבותיות. רב תרבותיות באירופה...
מיתוס הרב תרבותיות.
מיתוס הרב תרבותיות, זה שאירופה לא צריכה לעשות סוציאליזציה של המהגרים אל תוך תרבות אירופאית, כי הם לא מחזיקים מהתרבות האירופאית. כתוצאה מכך, באים מהגרים, והם לא מפנימים אל תוך מחזור הדם הערכי שלהם את ערכי הליברליזם.
שזה אגב צריך להגיד איזשהו משהו שהיה עד היום בסיסי, כשמתייחסים להגירה. זאת אומרת, כשמגיעים אנשים נניח באופן היסטורי לארצות הברית, כן? אחרי איזה איקס שנים שאתה שם, אתה רוצה לקבל אזרחות, אתה רוצה להיות אזרח ארצות הברית, אתה צריך לעבור איזשהו מבחן. אתה צריך לדעת את ההיסטוריה של ארצות הברית, אתה צריך לדעת את השפה ברמה טובה, אתה צריך לדעת את הערכים המכוננים שלה, להכיר את מגילת העצמאות, להכיר את הערכים הבסיסיים של, אני יודעת, life, liberty and the pursuit of happiness, כן?
ג'פרסון, כן, כן.
ואתה עובר מבחן.
כן.
ואז אתה עומד ומצהיר אמונים לדבר הזה.
נכון.
וכך אתה מקבל אזרחות.
אז כל זה מניח, אומר דאגלס מארי, זה מניח שיש לתרבות אמונה בתרבות של עצמה.
כן.
אתה רוצה להצטרף, תאמץ, תפנים, תתמזג בתרבות. רב תרבותיות אומר, אתה לא צריך להתמזג בתרבות האירופאית, פשוט תביא את התרבות שלך כמו שהיא, עם הערכים הלא ליברליים שלך, אל תוך התרבות האירופאית. מה התוצאה? אני אסביר סיפור מעניין. שמביא דאגלס מארי, הכל זה מדאגלס מארי. אני חושב שהוא אוסף את האפוקליפסה הזאת טוב. עשו סקר באנגליה, בשביל לראות איפה יש נוכחות גבוהה יותר לערכים ליברליים, בערים או בכפרים. והציפייה היא שאיפה שיש עמדה ליברלית כלפי נשים, כלפי להטאבים, תהיה בערים, ועמדות יותר חשוכות של דיכוי נשים, של...
שמרנות.
נמצא את זה.
בכפרים, ככה זה בדרך כלל.
ואז באופן מפתיע, בסקרים בשנים האחרונות מגלים שאנשים בכפרים הם יותר ליברליים כלפי נשים, כלפי להטאבים. הם מפנימים את הערכים הליברליים הרבה יותר מאנשים בערים. אחוז הרבה יותר גבוה בערים של אנשים שהם בעד אפליית נשים, שהם נגד להטאבים, דווקא בערים. מאיפה ההיפוך המפתיע הזה? רוצה נחש?
מהגירה.
יש כאן מהלך מעניין. אירופה פתחה את שערים שלה למהגרים בגלל הערכים הליברליים שלה. כתוצאה מכך, היא הולכת ו...
מאבדת את הערכים הליברליים שלה.
אוקיי, אז זה דאגלס מארי. זה פשט דאגלס מארי. השילוב של רב תרבותיות פלוס הגירה יוצר מעין מתקפה על ערכי הציביליזציה האירופאית. אבל זה רק חלק מהתמונה. חלק נוסף של התמונה היא שכשיש הרבה הגירה, תמיד יש תנועת נגד. תנועת נגד זה, נכון, בכל מדינות באירופה שבו יש הרבה מהגרים.
יש תנועות ימין שמתחזקות.
הימין הרדיקלי מתחזק.
כן.
אותו ימין שמה היחס שלו לערכים ליברליים.
הוא גם נגדם.
הוא גם נגדם.
כן.
אז ככה הגירה, זה טענה דאגלס מארי, מביא להשמדת ערכים ליברליים משני הכיוון.
תנועת מלקחיים בעצם.
נכון. היא גם מייבאים לתוך אירופה אנשים ללא ערכים ליברליים, וגם יוצרים תנועת ריאקציה של ימין רדיקלי שרוצה לדרוס את אותם הערכים הליברליים עצנן. עכשיו, את כל התרחיש הזה, מארי מסרטט בנתונים. אבל קדם לדאגלס מארי, מישל וולבק, שהוא סיפר את הסיפור הזה לא בספר עיון עם נתונים ובגמות,
כן.
הוא סיפר את זה.
בסיפור.
בסיפור דיסטופי.
מדהים.
מרהיב.
כן.
הספר המרהיב, הדיסטופי, כניעה.
הוא פשוט מספר את זה דרך דמויות נתונים. ותהליך פוליטי שעובר, לכאורה, עובר על צרפת, אגב, כשהספר נכתב ב-2015, זה היה דיסטופיה של 2022. כאילו זה היה מין סוג כזה של 1984 כזה, כמה שנים לפני. עכשיו אנחנו ערב 2022. והוא פשוט מספר על תהליך שבו מועמד מוסלמי, באיזושהי קונסטלציה, אגב, שמאוד מזכירה, אני לא רוצה להגיד, אבל אני אגיד בכל זאת, את הקמת הממשלה פה, תהליך שבו יש איזו קואליציה מוזרה וחצי בלתי אפשרית של סוציאליסטים ומוסלמים וזה וזה שקמה כדי לנצח את הימין הרדיקלי שבעצם כמעט וזכה בבחירות וככה קמה לממשלה עם ראש ממשלה מוסלמי.
נכון. הגירה מוסלמית גדולה יוצרת ריאקציה של עליית הימין הקיצוני ואז כל השמאל כל כך מפחד הימין הקיצוני שהוא חובר אל המפלגה המוסלמית שהיא גדולה בגלל ההגירה וממליכים ראש ממשלה מוסלמי על צרפת. אותה תנועת מלקחיים, הגירה פלוס ריאקציה ימנית, מייצר אירוע פוליטי שמאיים על הערכים הליברליים של המערב.
ואת כל הדבר הזה הוא מספר דרך דמות אקדמית, צרפתי. הדמות שלו, אני חושבת, יש לה ערך משל עצמה. היא גם מבטאת את התחושה האירופאית שאין לנו מה להציע. איזושהי דקדנטיות, איזושהי שקיעה, איזושהי בדידות, איזושהי תחושה של חוסר משמעות. מה שאתה הגדרת כחוסר הביטחון העצמי של התרבות האירופאית, מבטא את הדמות הראשית של הספר.
בסוף הספר הופכים את האוניברסיטה שבו הוא מלמד, הסורבון, לאוניברסיטה דתית מוסלמית. מי שלא מתאסלם, לא יכול ללמד שם. אנשים צריכות לחסות את עצמם. כולם צריכים להתאסלם.
אבל זה הכל לייט כזה, הכל זה הכל לייט, כזה כן. מאוד כאילו מתון.
אבל התחושה הזו שמבטא דאגלס מארי.
זה לא ג'יהד, זה לא דיסטופיה כזאת של הניצחון של דאש על אירופה, לא. זה מין כזה מוסלמיות לייט כזאת, ואז הם אומרים, טוב, נו, אז אני אתחתן עם עוד אישה. כאילו, מין, לאט לאט מבטרים על כל הערכים הליברליים.
דאגלס מארי כותב את המוות המוזר של אירופה, ומבטא תחושה שיש לרבים באירופה. מישל וולבק כותב את קנייה, זה נהיה רב מחר, אנשים קוראים את זה, מרגישים, זה אמיתי, זה המגמה.
זה יכול לקרות.
זה הכיוון, שימי לב, זאת אפוקליפסה חיה, בועטת, שמבטאת את התחושה של רבים שעוד רגע, עוד קצת אגירה, ואירופה מתמוטטת מצד שמאל. עוד רגע, או קצת גזי חממה לאטמוספירה וכדור הארץ יוצא מהיציבות האקלימית.
ואני חייבת להגיד שאני לא יודעת, אולי יש לי בעיה עם הדעות הפוליטיות שלי, אני לא יודעת מה, וזאת לא הפעם הראשונה שאני חושבת שיש בעיה עם הדעות הפוליטיות שלי, שתי האפוקליפסות האלה די משכנעות.
נכון, אבל את חריגה. וזאת הנקודה כאן, זאת הנקודה שאני חושב שלשמה בכלל בנינו את הפרק הזה, שאת חריגה, את משתכנעת משניהם, אבל יש משהו מוזר, כמעט צירוף מקרים. אם אתה ימני, ימני הכוונה ימני אירופאי, אנחנו עוד לא בישראל.
כן.
אם אתה ימני, אתה נותן להשתכנע לגמרי מדאגלס מארי וולבק, או קצת הגירה ואירופה מתמוטטת. ואם אתה איש שמאל, או אשת שמאל, אתה נותן להשתכנע שאו קצת גזי חממה באטמוספירה וכדור הארץ
כן, הגיבורה, מתמוטט. אם אתה בשמאל האירופאי, אז גיבורת התרבות שלך היא גרטה טונברג, כאילו.
כן, ואז צריך לשאול, מה הקשר בין דעות לאפוקליפסות? מה הצירוף מקרים הזה שבימין זה הכללה, אבל יש נטייה להתעלם מהסיפור של התחממות גלובלית ולעיתים להכחיש את הסיפור של התחממות גלובלית, ובשמאל יש נטייה לא רק לזלזל במיתוס של ההגירה מסכנת אירופה, גם להאשים את מי שמדבר ככה בגזענות. כן, ממש לבטל את החרדה הזאת. וצריך לשאול, למה בימין מזלזלים באפוקליפסיה של השמאל? ולמה השמאל מזלזל באפוקליפסיה של ימין?
ובכלל, למה האפוקליפסיה הסביבתית היא של השמאל? ולמה האפוקליפסיה התרבותית היא של הימין?
ולמה לא כולם כמו אפרת ספירו רוזנברג שחיה בשתי חרדות?
אתה פעם אמרת לי, חרדות זה לא משחק סכום אפס. בן אדם יכול שיהיה לו גם פשפשים וגם פרושים. אפשר לפחד גם מזה וגם מזה.
הדעה הפוליטית מעצבת את החרדה האפוקליפטית. החרדה של הימין זה מציביליזציה עוינת, והחרדה של השמאל זה מטבע עוין. אגב, הוא עוין כי אנחנו היינו עוינים כלפיו.
נכון.
אז הוא מחזיר לנו, זה כן. התיאור של גרינפיס. אם כדור הארץ הולך ומתחמם ואנחנו על סף, קטסטרופה אקלימית. הדרך היחידה להתמודד עם הקטסטרופה הזאת ולהגן על כדור הארץ בפני נזקי המהפכה התעשייתית, זה באמצעות בריתות בין עמים, באמצעות חיזוק אמנות רב-לאומיות, באמצעות העצמת מסגרות על-לאומיות, כמו ה-EU, האיחוד האירופי, או כמובן כמו האומות המאוחדות, או לחזק ולהגביר את אמנת פריז. הפתרון, מכיוון שהטבע הוא עיוור מבחינה לאומית, כדי להתמודד איתו, אנחנו צריכים לחזק את הקשרים בין עמים, ובעיקר לחזק את האמנות הרב-לאומיות ואת הארגונים הבינלאומיים.
לא, אתה אומר את זה מכיוון שהטבע הוא עיוור, זאת כבר התשובה הראשונה. זאת אומרת, הקטסטרופה, היא עיוורת ללאומים, וזה מאוד מתחבר לסנטימנט השמאלני, שקצת מטשטש לאומיות, קצת נכון. מזלזל בלאומיות, וקצת רוצה לברוח מלאומיות, ואין שם אמירה שיפוטית לגבי מי יותר טוב ומי פחות טוב, זה יפגע בכולנו.
We're all in this together. There's, אגב, הפנטזיה, ז'אן לנון, no borders.
בדיוק.
עבור הטבע, אין borders.
נכון.
אין religions, אין nations.
לגמרי. זה imagine.
אז אתה אומר, אם יש לי אג'נדה פוסט-לאומית, הקטסטרופה האפוקליפטית היא ככפפה ליד. זה קטסטרופה פוסט-לאומית. אז אם הזהות שלי היא פוסט-לאומית, האפוקליפסה הזאת מקדמת את האג'נדה הפוסט-לאומית.
וגם הפתרון לאפוקליפסה מקדם את האג'נדה הפוסט-לאומית שלי, כי אנחנו נמנע את הקטסטרופה רק באמצעות
החלשת מדינת הלאום,
נכון.
וחיזוק ארגונים רב-לאומיים. Mm-hmm. איזה צירוף מקרים? שאם יש לי זהות פוסט-לאומית, אני מאוד מפחד מאיום פוסט-לאומי. איזה צירוף מקרים?
כן.
שהפוליטיקה מתאימה לאפוקליפסה. מן הצד השני, אם אני אירופאי והפחד הגדול שלי זה הגירה לאירופה שתביא להשמדת הערכים האירופאים, וכמו שדאגלס מארי כותב ומישל וולבק מנבא הסוף של המערב וערכיו, אז מה הפתרון להגירה? לא פתרון פוסט-לאומי, אלא הסתגרות לאומית, לסגור את הגבולות, לחזק את מדינת הלאום. צירוף מקרים מדהים שאם אני לאומי, האיום עליי הוא איום לאומי. ואם אני פוסט-לאומי, האיום עליי הוא איום שהוא עיוור מבחינה לאומית.
וגם הפתרונות שלי הם פתרונות שמחזקים את הלאומיות.
נכון.
זה הצירוף מקרים הגדול.
נכון.
זאת אומרת, איזה צירוף מקרים שהדבר היחיד שיכול למנוע את הקטסטרופה, זה חיזוק הלאומיות, שבמקרה אני מאוד מאוד מאמינה בה.
אז יכול להיות שזה לא צירוף מקרים. אם החרדה בדמות של ציביליזציה עוינת, מתאימה מאוד לאנשים שמחזיקים בדעות לאומיות. ואם הקטסטרופה במצב צבירה של טבע עוין מתאים לאג'נדה פוסט-לאומית, יכול להיות שזה הפוך. יכול להיות שזה לא צירוף מקרים. יכול להיות שהזהות הפוליטית שלי קודמת לחרדה שלי. שבאמת אמור לי מה האפוקליפסה שלך ואומר לך מה הזהות שלך. הזהות שלי קודמת לחרדה שלי. אם אני איש שמאל, אני נוטה פשוט לא לראות את הבעיה שיש בהגירה, שציוויליזציה עוינת.
אני פשוט ממשיכה לקרוא לה 9 לב שחור.
בדיוק, יפה. ואם אני איש ימין, אני פשוט לא רואה את זה, אני לא מפחד מהסיפור האקלימי. זאת אומרת, הזהויות שלי קודמות לחרדות שלי, כי הזהויות שלי מעצבות את החרדות שלי. זאת אומרת, יוצא כאן שהכל הפוך, כפי שאמרת מקודם, הזהות שלי היא קמאית, היא ראשונית, היא מי שאני, החרדות שלי לא מעצבות את הזהויות שלי, אלא הזהויות שלי מעצבות את החרדות שלי, ומאוד יכול להיות שזה מפתח להבין את הפוליטיקה של העולם, אבל זה מפתח אפילו או יותר מוצלח בשביל להבין את הפוליטיקה בישראל. כי חרדה היא פשוט מרכיב חשוב בפוליטיקה הישראלית, ויכול להיות שזה לא החרדה מעצבת את החשיבה הפוליטית שלנו, אלא החשיבה הפוליטית שלנו, הדעות הפוליטיות שלנו, הזהויות הפוליטיות שלנו, מעצבות את סוגי החרדות שלנו.
והפרק הבא, אנחנו באמת נתחיל לצלול לתוך איך זה קורה בהקשרים הפוליטיים הישראלים. אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק של מפלגת המחשבות. בעונה הזאת אנחנו מעלים ניתוחים ופרשנויות שבטח יעוררו אצלכם כל מיני מחשבות ותהיות. אל תישארו איתם לבד. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו ולהצטרף לדיונים המעניינים שמתנהלים שם. אנחנו קוראים אתכם וגם משתדלים להגיב. שם גם תוכלו למצוא קישור לקבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייסט שעורך אותנו, ליה לויץ שמפיק אותנו, וגם לניבה גולדברג ולליאור שירן שעוזרים לנו להיות מדויקים יותר. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר ובכל פלטפורמות הפודקאסטים. כשהפסקנו כבר לקוות